כתובות, דף מם, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מסופר במסכת יבמות, דף סמך ב', 12,000 זוגות, תלמידים, היו לרבי עקיבא, בכל רחבי ארץ הקודש, מהמקום שנקרא גבת, עד המקום שנקרא אנטיפרס. כל עולם התורה היה מושתת מתלמידיו של רבי עקיבא, גדול הדור, רבן של ישראל, וכולם מתו בפרק זמן אחד בין פסח לחג השבועות, פני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה עולם שומם, שממה רוחנית, אין תורה. עד שהלך רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, רש"י כאן מביא, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי בר חלפתא, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע. ושנה רבי עקיבא להם את כל דברי התורה, וכך הקים מחדש את עולם התורה שחי, קיים ופורח עד עצם היום הזה. אחד מתלמידיו, כמו שהזכרנו, היה סתם רבי אלעזר שבמשנה, שהוא רבי אלעזר בן שמוע. הוא אומר כאן במשנה הלכה, והגמרא מביאה את דבריו של רבי יוחנן, שאומר שדבריו כאן במשנה בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, ובסוף רב שהיה גדול הדור בבבל קרא עליו, על רבי אלעזר, שהוא היה טוביאנה דחכימי, המאושר שבחכמים, בעקבות הדברים האלה שהוא אומר כאן בשיטת רבי עקיבא רבו. מבאר, השיטה מקובצת, אחד הראשונים, דבר מאוד יסודי בתורה שבעל פה. מה הסיבה שרב קרא על רבי אלעזר טוביאנה דחכימי, המאושר שבחכמים? והוא כותב את המילים הבאות, שהמילים הבאות הן בעצם יסוד לתורה שבעל פה, שחשוב שכל אחד שעוסק בתורה שבעל פה ידע את המילים האלה. רבי עקיבא היה להם לתלמידיו במקום משה רבנו אדון הנביאים עליו השלום. עד כדי כך, רבי עקיבא במקום משה רבנו, לפי שהיה כבר נשתכח תורה שבעל פה, העולם היה שומם אחרי שמתו 12,000 תלמידיו של רבי עקיבא, עד שבא הוא רבי עקיבא ושנהה, שנה את התורה לחמישה התלמידים שלו. ולכן כל מי שהיה מסכים לדעתו, וכאן במקרה שלנו אומר רבי יוחנן, רבי אלעזר בן שמוע תלמידו הסכים לדעתו בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה את ההלכה שהוא אמר, טוב שפיר קרינה נלי טוביאנה דחכימי, לכן קראו לו המאושר שבחכמים, כי הוא הסכים לדעתו של רבי עקיבא. עוד נקודה אחת לחדד, רבנו מנחם עזריה, הרמ"א מפאנו, כותב 10 מאמרות שלו, מאמר חיקור דין, חלק ה' פרק י"א, מילים ממש ברורות בעניין, מה שאנחנו כאן חותרים להגיע, ובעצם לבסס את מעמדו של רבי עקיבא כ... שורש תורה שבעל פה, במקביל למשה רבנו שהיה שורש תורה שבכתב. כותב הרמ"א מפאנו את המילים הבאות, כשם שנפש משה רבנו עליו השלום היא ממחצב התורה שבכתב, תורה שבכתב נקראת תורת משה, כמו שאומר הנביא זכרו תורת משה עבדי, כך כותב הרמ"א מפאנו, נפש רבי עקיבא ממחצב התורה שבעל פה ונקראת על שמו, תורה שבעל פה נקראת על שמו של רבי עקיבא, וכמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף פ"ו, שכולם אמרו את דבריהם אליבא דרבי עקיבא. ובכן נבוא אל דבריו של רבי אלעזר, רבי אלעזר בן שמוע. רבי אלעזר עוסק כמובן בנושא שבו הפרק שלפנינו עוסק, בכנס שכונסים את אותו רשע, אונס ומפתה, שנותן להביא הנערה 50 שקלים. כל זה דווקא עם אבי הנערה אמור לקבל, כי היא ברשותו של אבי הנערה, של אביה. אבל אם היא יתומה מאבא, שאי אפשר לתת את הכנס לאבי הנערה, ורשי כותב שבגמרא מתבאר שיש כאן מקרה נוסף, שנתארסה ונתגרשה, דיינו מקרה שהיא לא יתומה, אלא אביה חי, עוד אביה חי. אלא מה? היא הלכה וקיבלה קידושין, שקיבלו בשבילה קידושין, אביה קיבל בשבילה קידושין, ונתגרשה, שלעניין כנס יצאה מרשות אביה, לפי דעתו של רבי עקיבא. לכן אומר רבי אלעזר, תלמידו של רבי עקיבא, בשיטת רבו רבי עקיבא, והוא אומר, האונס חייב לשלם כנס, והמפתה פטור מלשלם כנס. מה ההבדל? כי מפתה זה אומר שהיא מחלה. אונס זה היה בעל כורחה. לכן הוא משלם לה. ולא לאביה, אבל לה כן. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, שהוא היה מרא דארעא דישראל, היה רב של ארץ ישראל. רבי אלעזר, שאומר שנתארסה ונתגרשה, היא בעצמה מקבלת את הכנס, כי יש לה דין של יתומה לעניין זה שאביה כבר לא מקבל יותר את הכנס ברגע שהתארסה למישהו. לכן אם היא אנוסה היא מקבלת את הכנס, כי היא לא מחלה. בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, רבי אלעזר אמר את דבריו בשיטת רבי עקיבא רבו, דאמר רבי עקיבא במשנה בדף למד ח' שנערה שהתארסה והתגרשה, לעניין הכנס היא יוצאת מרשות אביה, עד אז אביה קיבל את הכנס, לאביה נערה היו נותנים את הכנס, אבל ברגע שהתארסה והתגרשה, יצאה מרשותו של אביה לעניין הכנס. יש לה כנס, וכנסה לעצמה. אז במענס, חייב לשלם כנס לה, לא לאביה, ומפתה פטור כי היא מחלה. מניין אנחנו רואים שהמשנה מדברת לא רק ביתומה ממש, אלא גם בכזאת שלעניין הכנס היא מוגדרת כיתומה, כי היא התארסה והתגרשה. ורבי אלעזר סובר כמו רבי עקיבא שאז הכנס הוא של עצמה. מדקתני, מזה שכתוב יתומה, רבי אלעזר אומר האונס חייב והמפתה פטור. בשביל מה המשנה אומרת שיתומה מפתה פטור? למה בכלל לא צריך לשלם לכנס? היא הרי הסכימה. אם היא יתומה פשיטה שהוא פטור. אם היא יתומה באמת שאביה לא חי, מפתה, זאת אומרת שהיא הסכימה. אז למה שישלם לכנס? אם צריך לשלם את הכנס לאביה, אז זה לא משנה אם היא הסכימה או לא הסכימה. אבל אם היא אמורה לקבל את הכנס והיא הסכימה, אז למה שהיא תקבל? אלא ודאי שהתנא דיבר לא רק על יתומה, אלא גם על נערה שהתארסה והתגרשה. אף על פי שאביה חי, היא מוגדרת לעניין כנס כיתומה בחיי האב, והכה משמלן, בזה שהתנא במשנה אומר, המילה הראשונה יתומה, הוא בא ללמד אותנו. דנערה שנתארסה ונתגרשה, הדין שלה כמו יתומה. מה יתומה שאין לה אבא, הוא לא מקבל את הכנס כמובן, אלא הכנס שייך לעצמה. אף נערה, גם אבא שלה חי, שנתארסה, התקדשה לאחד אחר, ונתגרשה, הכנס לעצמה. ולכן המפתה פטור. אמר רבי זיירא, אמר בשם רבא בר שילא, שאמר בשם רב אמנון הסבא, שאמר בשם רב אדא בר אבא, שאמר בשם רב, שרב היה גדול הדור, רבן של כל בני הגולה בבבל. הלכה כרבי אלעזר, שהוא סובר כמו רבי עקיבא, שנערה שהתארסה והתגרשה, הכנס של לעצמה. קרי רב עלי דרבי אלעזר, רב קרא על רבי אלעזר, שהוא היה, אמר את דבריו בשיטת רבי עקיבא רבו, טוביאנה דחכימי, רש"י מבאר, המאושר שבחכמים, וכמו שבאנו דברי השיטה מקובצת, שמכיוון שרבי עקיבא היה להם במקום משה רבינו אדון הנביאים עליו השלום, לכן כל מי שהיה מסכים לדעתו, שפיר קרינה נלי, לכן טוב קוראים עליו טובינה, טוביאנה דחכימי, המאושר שבחכמים. שנה הבאה עוברת לאחד התשלומים הנוספים שמשלמים, באונס ומפתה, את הבושת, בזיונות. כמה זה הסכום? איזה הוא בושת? הכל תלוי לפי המבייש. כאן רש"י מבאר, אדם בינוני המבייש, בושתו קשה, מאדם זולל ומאדם חשוב. וזה גם תלוי מי המתבייש. לפי חשיבותו של המתבייש, ככה גודל בושתו. זה הדרך לשער את התשלום בושת שמשלמים באונס ומפתה. הדבר הנוסף שמשלמים זה פגם. כמה ירד מהערך שלה? איך אפשר לדעת ערך של בת ישראל? הרי אין שום שיעור וערך. איך אפשר לשער? הרי רק בשביל לטפל במום קטן, אפשר לשלם אין סוף לכל מיני מומחים רפואיים. בשביל כל אדם מישראל, כל אשר לא ייתן בעד נפשו, אפילו בעד תיקון שבגופו. אז איך אפשר לשער ערך של בן אדם? אלא, איך אפשר לדעת כמה התמעט מערכה על ידי אונס ומפתה? רואין אותה כאילו היא שפחה שנמכרת בשוק. כמה הייתה יפה, כמה היה שווי שלה לפני שנאנסה, וכמה יפה אחרי שנאנסה, ואת ההפרש ישלם. כנס, אין הבדל בין סוגי האנשים, אלא הסכום שווה בכל אדם 50 שקלים. כאן המשנה מביאה כלל בכל התורה כולה, וכל שיש לו קצבה מן התורה, שהתורה קצבה סכום קבוע כמה הבן אדם משלם, זה סכום שווה בכל אדם, אחד חשוב ואחד פחות חשוב. משנה אומרת שבנוסף לכנס משלמים בושת, פגם, שואלת הגמרא מי אמר? התורה אומרת שמשלמים 50 סלעים, הכוונה 50 שקלים, ואימא אולי תאמר שה50 סלעים שאמר רחמנה זה סכום כולל מכל מיני, זה כולל את הבושת והפגם. למה צריך להוסיף? חוץ מה50 כסף, גם בושת ופגם. אמר רבי זיירא לא מסתבר ש... ישלמו סכום כזה קבוע. כי הרי אנשים יתמעו, אנשים יאמרו, וכי ייתכן שאם אדם רשע, בעל בת מלכים הוא משלם 50, אותו סכום כמו שהוא בעל בת אדיוטות שהיה משלם 50, חייב להיות שיש הפרש, וזה בעניין הבושת. אמר לי אביי, אי אחי, אם כן שאתה מתחשב בתמיהה שאנשים יאמרו, איך ייתכן ש... בת מלכים ישלמו עליה כמו פחותים אותו סכום. אז גבי, אי אחי גבי עבד. יש הלכה. עבד כנעני של ישראל, שבא שור של ישראל אחר והרג אותו, נגח והרג אותו. אומרת התורה שבעל השור משלם לאדון העבד שמת סכום קבוע, 30 של עבד. גם כאן אנשים יתמעו ויאמרו, עבד נמי יאמרו, עבד נוקב מרגליות, משלמים עליו 30, ועבד עושה מעשה מחת, תופר, שהשווי שלו מועט, גם כן משלם 30. התורה צריכה להתחשב במה יאמרו? היא לא מתחשבת. גזירת הכתוב, כך משלמים. אני בראתי אתכם ואני אמרתי מה ההלכה. התורה צריכה להתחשב מה אנחנו נאמר? אלא אמר רבי זיירא, מה הסיבה שבנוסף ל-50 סלעים, שקלים שנותנים קנס באונס ומפתה מוסיפים גם בושת? כי מסתבר שזה לא כלול בקנס. אילו באו עליה שניים, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה. הראשון שלא כדרכה, ולכן עדיין בתולה. והשני כדרכה. אם שניהם ישלמו 50, אנשים יתמעו ויאמרו, הראשון שבעל שלמה, שיש לה בושת מרובה יותר, משלם 50, כמו השני שבעל פגומה שמשלם 50? לא מסתבר. לכן, על שלמה ישלם גם בושת יותר. אמר לאביי שאלה דומה. היא אחי, אם אתה מתחשב במה יאמרו, גם גבי שור שנגח עבד כנעני, שהתורה קובעת שיתנו 30 שקלים נמי, אנשים יתמעו ויאמרו, שור שנגח עבד כנעני בריא, אז בעל השור משלם 30 שקלים, כמו אם השור היה נוגח עבד מוכה שכין, שבעליו היה משלם 30, איך ייתכן שלא יהיה חילוק ביניהם? התורה לא מתחשבת במה יאמרו, אלא מה שהתורה קובעת. התורה קובעת 30 של עבד, התורה קובעת 50 של אונס ומפתה, אז למה שיצטרכו להוסיף בושת? אלא אמר אביי, באמת זה לא עניין פה של סברה מה אנשים יאמרו. לא דורשים את זה מהפסוק שבושת ופגם לא כלולים ב-50 כסף של הכנס של אונס ומפתה. אמר קרא בפרשה של אונס, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף וגומר, כתוב שם את המילים, שזה מה שנותן 50 כסף זה תחת אשר אינה. הנה, תחת אשר אינה. מכלל, זה אתה למד, דעיקה, יש תוספת, מה שמשלמים בושת ופגם בכל חובל בחברו. זה ההסבר של אביי. רבא אמר, המקור מתחילת הפסוק, אמר קרא, ונתן האיש להביא הנערה 50 כסף. למה צריכים להוסיף את המילים השוכב עמה? זה בא ללמד שהתשלום הוא על הענת שכיבה 50. זה לא כולל דברים נוספים מכלל, דעיקה, תשלומים נוספים על הבושת ועל הפגם. שואלת הגמרא, זה שמשלמים את הכנס, את ה-50 כסף, להביא הנערה, זה פסוק מפורש. ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. ככה התורה הקנתה לאבא. אבל את התשלום של הבושת והפגם, ואימא, אולי נאמר שמשלמים את זה לדידה. לה, לה בעצמה שסבלה ולא להביאה. מתרצת הגמרא, אמר קרא בפרשה של הפרת נדרים. גם שנודר נדר שהוא לא יאכל אבטיח בלי גרעינים. נדר. והנה, מהיום והלאה באמת אסור לו לאכול את הוותיח הזה. אם אישה נודרת, יש הלכה מעניינת בפרשת מטות, בתחילת הפרשה, שהבעל או האבא יכולים להפר את הנדרים של אשתו או של ביתו. אומרת התורה שבימי נעוריה היא בבית אביה, ולכן האבא מפר את נדריה כשהיא נערה. דורשים כל שבח נעוריה לאביה. זאת אומרת, בזמן שהיא בימי הנערות, שזה מגיל 12 ויום אחד שמביאה סימני נערות עד 6 חודשים לאחר מכן, בית אביה, התורה מקנה אותה ואת כל שבח נעורים שלה לאביה. שואלת הגמרא אם כן, ואלא עדה אמר רבו נאמר בשם רב. מניין לומדים? האבא מפרנס בדרך כלל את הבת שלו. היא כבר הלכה ועשתה קצת רווחים. מעשה הבת שייך לאביה. מניין לומדים את זה? לא דורשים את זה מזה שכתוב בנעורי הבית אביה, כל שבח נעורים לאביה. אלא דורשים את זה מזה שכתוב, וכי ימכור איש את ביתה לאמה. את ביתו לאמה. זאת אומרת, אדם מוכר את ביתו לשפחה עברי, עם אמה עברייה. יש כאן היקש בין המילה ביתו למילה אמה. דורשים. מה אמה, כשהיא עובדת, היא לא יכולה לבקש תשלום מאחרים ולקחת את זה לעצמה על מה שהיא עובדת, כי הרי שפחה, היא אמה עברייה של מישהו, היא שפחה של מישהו. אז מה אמה מעשה ידיה לרבה? זה שיש היקש בין אמה לביתו, אף בת מעשה ידיה שייך לאביה. למה לי? בשביל מה צריכים לדרוש את זה מההיקש? תיפוק לי, תלמד את זה מבינורי הבית אביה. כל שבח נאורים שייך לאביה וגם מעשה ידיה. אלא בהכרח שלא לומדים את זה מבינורי הבית אביה, כי הפסוק הזה מדבר בהפרת נדרים, הוא דכתיב. שם כתוב שברשות אביה, שאביה מפיר את נדריה. אז אם כן, גם בושת ופגם שנותנים לאביה נערה, גם אי אפשר ללמוד מבינורי הבית אביה. אז מאיפה נלמד את זה? וכי תאמה, אולי תאמר, נעלף מינה, אולי נלמד מנדרים לבושת ופגם, כמו שנדרים אביה מפיר, ככה בושת ופגם שייך לאביה. אי אפשר ללמוד, למה? כי דינים שקשורים לממון, כמו התשלום של הכנס, התשלום של הפגם והתשלום של הבושת, מאיסור, הלא ילפינן, אי אפשר ללמוד את זה מדיני איסור והיתר של נדרים. וכי תאמה, אולי נלמד נעלף מכנסה, אולי הבושת ופגם נלמד מהכנס של ה-50 שקלים שנותנים לאביה נערה, אז גם את הבושת ופגם ניתנו לאביה נערה. גם ממון מכנס לא לומדים, ממון המכנסה לא ילפינה. אז אם כן, זה כנס, אי אפשר ללמוד מכנס לממון. אז מניין נלמד שבושת ופגם נותנים לאביה נערה? אלא מסתברא, לומדים את מסברא שהבושת ופגם דאביה אבי. למה? כי הרי שהרי כותב רש"י, בידו לביישה בבושת בעילה ולפוגמה בפגם בעילה. איך? דאי באי, אם הוא רוצה, מסר לה לקדשה בביאה למנובל ולמוקה שכין. כמו שכתוב במשנה בהמשך, האב זכאי בביתו, בקידושיה, בכסף, בשטר ובביאה, שיכול גם לקדש אותה לאחד כזה. וכיוון דבידו ליטול ממון לפוגמה ולביישה בושה זו, עכשיו הפסידו ההוא בזה שהוא פגם אותה. במשנה, אחרי שדיברנו על בושת, המשנה מדברת על הסכום של פגם. כמה זה הסכום? רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק. כמה היא הייתה נמכרת לפני שהיא נפגמה וכמה היא נמכרת כעת. שואלת הגמרא לכאורה מה ההבדל שפחה אם היא בתולה או לא. הרי היא עובדת אותו דבר, כוחותיה במותניה אותו דבר, אז איך היא שמינן לאיך שמים דבר כזה. אמר אבו עד שמואל, אביו של שמואל, אתה יודע איך עומדים? מודדים כמה האדם רוצה ליתן, בין שפחה בתולה לשפחה בעולה לשמשו. שואלת הגמרא, מה אכפת לו? אם היא בעולה, שפחה בעולה לשמשו, מה יפקה למיני? עובדת אותו דבר. אלא כמה אדם מוכן לשלם בין שפחה בעולה לשפחה שאינה בעולה, כדי לעשייה לעבדו. זה הסכום. וגם כאן, הגמרא שואלת, וגם לעבדו מה אכפת, מה נפקא למיני? מה אכפת לו אם העבד יהיה לו שפחה בתולה או לא? מתרץ את הגמרא. מדובר כאן בעבד שיש לו לרבו קורת רוח אימנו. הוא רוצה לעשות לו קורת רוח. כותב רש"י שהעבד זהיר בעבודתו, לכן אף האדון רוצה לעשות לו נחת רוח להתאימו טעם בתולה. ידוע גם שעבד עברי שנמכר לישראל, מותר לרבו לתת לו שפחה כנענית, היא לא תהיה נשואה לו, כי לא תופסים קידושין בכנענית, אבל הוולדות שיוולדו יהיו לאדון עבדים. אז מדברים פה על דבר כזה. אומרת המשנה, משנה השלישית בדף שלנו היום, כלל, אנחנו יודעים שהתורה נותנת רשות כי ימכור איש את ביתו לאמה. הוא יכול למכור אותה. אז כל מקום שיש לאבא אפשרות למכור אותה, דיינו כשהיא קטנה, אז באונס ומפתה, אין כנס, כי היא לא נערה, היא קטנה. כתוב באונס ומפתה, נערה. בכל מקום שיש כנס, דיינו כשהיא נערה, כבר אין מחר, האבא לא יכול למכור את ביתו כשהיא נערה, רק כשהיא קטנה. דיינו, עד גיל 12 ויום אחד הוא יכול למכור את ביתו, אבל אז אין כנס, לפי דעת התנא כאן, שלא נשו מפתה. ומ-12 ויום אחד שהביאה סימני נערות, האבא כבר לא יכול למכור אותו יותר לאמה, עד הרבה, כשהיא מביאה סימני נערות, היא יוצאת מהאדון, חוזרת, יוצאת לחירות, אבל מאז, שישה חודשים מנערה, שמקבלים עליה כנס שלא נשו מפתה. מפרד את המשנה, כל זמן שהיא קטנה, יש לה מחר, אביה יכול למכור אותה, ואין לה כנס. ברגע שהיא נערה, אם היא ננסה, יש לה כנס, ואין לה דין שאביה יכול למכור אותה. בוגרת, אחרי שהיא כבר שישה חודשים אחרי שהביאה סימני נערות, אין לה לא מחר, אבא לא יכול למכור אותה לאמה, ולא כנס אם היא ננסה. אמר רב יהודה, אמר רב, המשנה הזו, הדברים הם דברי רבי מאיר, שסובר שכשהיא קטנה, אין כנס של אונס ומפתה. אבל חכמים אומרים, שאונס ומפתה זה גם בקטנה וגם בנערה. לכן, יש לה לקטנה כנס גם בזמן שהיא קטנה, במקום שאביה יכול למכור אותה לאמה. דתניא, ויכוח בין חכמים לרבי מאיר. קטנה, מבת יום אחד ועד שתי שערות של סימני נערות. יש לה מחר ואין לה כנס, שזה דעת רבי מאיר, וזה גם דברי המשנה. מי שתביא שתי שערות של סימני נערות עד שישה חודשים לאחר מכן שתיבגר, יש לה כנס, אם ננסה, אבל ואין לה מחר. אבא לא יכול למכור אותה לאמה, כי היא כבר לא קטנה. דברי רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר, כל מקום שיש לאבא בבת שלו זכות מחר, אין לה כנס. וכל מקום שיש כנס, אין מחר. כשיש מחר, כשהיא קטנה, אין כנס, כי היא לא נערה, היא לא מקבלת כנס של אונס. וכשיש כנס, כשהיא נערה, אין מחר, אבא כבר לא יכול למכור אותו. חכמים אומרים, קטנה, מבת שלוש שנים ויום אחד, שהיא ראויה לביאה, ועד שתיבגר, יש לה כנס אם היא ננסה. אומרת הגמרא, זה לא שיש לה כנס אם מחר לא, אלא אם אף כנס במקום מחר. גם מחר וגם כנס. המשנה שלנו זה כמו דעת רבי מאיר. אמר רב חיסדא, מה הייתה מדי רבי מאיר שאומר שקטנה אין לה כנס? אמר קרא, לגבי אונס, ולא תהיה לאישה. זאת אומרת, תהיה זה מלשון הוויה של קידושין. במאהבה עצמה כתוב מדבר, שיכולה לקדש את עצמה, ולא בקטנה, שאביה מקבל בשביל הקידושין. ורבנן, שלפי דעתם, קטנה גם כן מקבלת את הכנס, מאיפה הם לומדים את דעתם? אמר יש לקיש, אמר קרא, נערה כתוב בלי ה'. כשכתוב נערה בלי ה', זה אומר אפילו קטנה במשמע. פילי פליים. כתוב כאן נערה עם קמץ מתחת הרייש, אז אנחנו קוראים את זה נערה, אבל מכיוון שאין כתוב, לא כתוב כאן את האות A אחרי האות רייש, אז הכוונה אפילו קטנה. שמעה רב פאפה בריידר רב חנן ממקום שנקרא בי כלוכית. הוא שמע את הדרשה הזאת של רייש לקיש, שכשכתוב נערה בלי A זה אפילו קטנה. הלך, אזל, אמרה לפני כמי דרב שימי בראשי. אז רב שימי בראשי אמר לי, אתון, אתם שאתם שונים את ריש לקיש על דברי חכמים שאמרו שקטנה אין לה כנס, אתם דורשים את זה מה שכתוב נערה בלי ה', שזה הכוונה גם קטנה, מתניתו לה? אנחנו גם מסכימים איתכם, רק אנחנו שונים את זה על דבר אחר. ענן, מתנינן, אנחנו שונים את זה על מוציא שם רע. גם כן את אותו רעיון שנערה בלי ה', זה הכוונה גם קטנה, אבל במקום על העניין הזה של כנס, של אונס, אנחנו לומדים את זה על מוציא שם רע. ואנחנו לומדים את דבריו של ריש לקיש בצורה כזאת. אמר ריש לקיש, המוציא שם רע, דהיינו, הוא קידש אישה, בחזקת שהיא בתולה, ובזמנם היו ממתינים מהקידושין עד הנישואים 12 חודש, אחרי 12 חודש הוא אומר, לא מצאתי לביתך בתולים, שזה אומר שהיא זינתה כאשת איש. אם זה נכון, חייבת מיתת בדין, אשת איש. ואם נמצא בסוף שזה שקר, האבא מצליח להוכיח שזה שקר, אז חייב אותו מוציא שם רע, זה שהתחתן איתה והוציא על השם רע, חייב לשלם 100 כסף ונתנו לאבי הנערה. דורש ריש לקיש, המוציא שם רע על הקטנה ונמצא ששיקר פטור מקנס שנאמר ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה. כתוב נערה עם ה' בסוף. נערה בכתב מלא דיברה כתוב. אז זה אומר שזה דווקא נערה ולא קטנה. אז אתה לומד מכאן שבמקומות אחרים, הכוונה, כשכתוב נערה בלי A, זה הכוונה, דווקא זה הכוונה גם נערה וגם קטנה. כתוב נערה עם A, זה דווקא נערה ולא קטנה. כשכתוב נערה בלי A, זה כולל גם קטנה. מתקיף לרב עדה בר אהבה. מקשה קושיה כזאת. תמה דכתב רחמנה נערה עם A, עליו הכי, אבל אם לא היה כתוב עם A, אבא אמינה אפילו מוציא שם רע לקטנה חייב. והכתיב בפרשה של מוציא שם רע. ואם אמת היה הדבר הזה, שלא נמצאו בתולים לנערה, ויש עדים שזינתה אחרי שהייתה אשת איש מקודשת, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, וסקלוה. לא יכול להיות שזה קטנה. כי הרי קטנה, לאו בת עונשין היא. אי אפשר להניש אותה במיטת בדין כשהיא קטנה. אלא, מה שכתוב נערה עם היי, לא צריך את זה בשביל למעט שלא מדברים פה על קטנה, כי בוודאי שלא מדברים פה על קטנה, כי היא לא נענשת במיטת בדין. אלא דורשים, מכאן, מזה שכאן אנחנו יודעים בוודאות, שזה לא מדובר על קטנה, אלא דווקא על נערה. וכאן כתוב נערה עם היי, אז אתה מבין שכשכתוב נערה עם היי, זה הכוונה דווקא נערה ולא קטנה. אז מכאן, שכתוב נערה מלא, אתה לומד. כאן המקור של הלימוד. דווקא אם כתוב עם היי נערה, זה דווקא נערה ולא קטנה. כל מקום שנאמר נערה בלי היי, אפילו קטנה במשמע. דווקא מכאן אנחנו לומדים את זה, לכל מקום. כאן כשכתוב נערה עם היי, ואנחנו יודעים בוודאות שזה לא קטנה, אנחנו יודעים שבכל מקום שכתוב נערה עם היי, זה הכוונה דווקא נערה ולא קטנה. אבל כשכתוב נערה בלי היי, זה כולל גם קטנה, ועד כאן דף מ'.